ויחי שמואל יביא מלך חצור, וישלחו ירבעם מלך מדון, ואל מלך שמרון ואל מלך עכשיו, ואל המלכים אשר מצפון בהר, בערבה, נגב, כנרות, ובשפלה ובנפות, דור. מים כנעני ממזרח ומים, והאמורי והחדי והפרזי והיבוסי בהר, והחדי תחת חמוד ארץ המצפה, ויצאו הם בכל מחנה מימם, עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ויבדו כל המלכים האלה, ויבואו ויחנו יחדיו, ימי מרום להילחם עם ישראל, ויאמר אדוני יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים בפני ישראל. את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש, ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם, על מרום פתאום, ויפלו בהם, ועד משרקות מים, ועד מצפה מזרחה, ויקום עד בפי שיראה צריד, ויעץ להם יהושע, כאשר אמר לו אדוני, את סוסיהם עקר ואת מרכבותיהם שרף באש, וישב יהושע, ועת ההיא, ואל קודת חצור את מלכה, היכה בחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל המלכות האלה, ויגעו את כל הנפש אשר בא לפי חרב, ואחריהם לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש, ואת כל ערי המלכים האלה, ואת כל המלכים לחד יהושע, ויקם לפי חרב, וחרים אותם, אשר ציווה משה ואת אדוני, רק כל הערים העומדות על תילם, לא שרפם ישראל, זולתי את חצור לבדן, שרף יהושע, וכל שלה על הערים האלה, והבהמה, והזזו הם בני ישראל, רק את כל האדם יקלו לפי חרב, עד ישמידם אותם, לא ישאירו כל נשמה, כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, והסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את יהושע, את משה, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב, ואת כל ארץ הגושן, ואת השפלה ואת הערבה, ואת ההר, ואת הר ישראל ושפלתו, מן ההר החלק כל הסיר, ועד בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר חרמון ואת כל מלכי מלאכת והקם בהם יתאם ימים ורבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל ותיחי ביושב גמעון את הכל לקחו במלחמה כי מת אדוני הייתה לחזק את ליבם וכך במלחמה את ישראל למען אחרים המלכי עוד להם תחינה כי למען איש מדם כאשר ציבר אדוני את משה ויבוא יהושע בית ההיא ואחרת את הענקים מן ההר מן חברון מן דבר מן ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם עריהם החרמה מיהושע לא נותר ענקים בארץ, בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו, ויקח יהושע את כל הארץ, ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלת ישראל כמחלקותם לשבטיהם בארץ, שקטם ממלחמה. פרק מונה שני חלקים. חלק ראשון, המלחמה עם מלכים בצפון. והחלק השני כולל בכלל אחד כל גמר המלחמה, כל כיבוש הארץ בהכללה אחת. כאן יש תיאור בהתחלה של המלחמה עם המלכים בצפון. החלק השני עוסק בעצם בהרבה מלחמות פרטיות שהפסוקים רק כוללים אותם, אבל הם לא מתארים מה היה שם. לפי מה שחזל אמרו לנו, המלחמה לקחה 7 שנים. אז כך שמה שאנחנו קוראים במלחמה שהייתה קודם בדרום, והמלחמה כאן בצפון, אלה היו מלחמות זמניות, אבל הן לא היו כל המלחמות. המלחמות שהתארכו הרבה כנראה היו מלחמות על הערים, כל עיר ועיר, המצור שלה. בפרק הקודם ראינו שהיו כמה מלחמות שהיו בניסים מאוד גדולים, כמו שיש מקום, שביום ההוא הוא היכה את לבנה, שבאותו היום הוא היכה את לבנה, או יש ערים אחרות שהוא עשה את הכל ביום אחד. בולט מאוד העניין של שמש בגבעון דום, אבל שאר המקומות יכול להיות שזה לקח הרבה יותר זמן ממה שנראה לפי הקריאה שזה הכל בפרק אחד. נראה ש כמו בהרבה דברים, כשמדובר על איזה מהלכים גדולים מאוד, יש תמיד המהלך הגדול הראשון של הפתיחה, ואחר כך המהלך הגדול השני של הסיום. כל תהליך, כל לימוד, כל בניין של חיים. וכאן מדובר בכיבוש הארץ. בכיבוש הארץ היו נקודות הכניסה לארץ, שזה מעבר הירדן, יריחו, הכישרון הראשון בעין, אחר כך הגבעונים, ואז באה המלחמה הגדולה הראשונה עם חמשת מלכי הדרום. המלחמה הזאת הייתה מלחמה מלווה בניסים, במפלאות גדולות שבאו משמיים, גם השם השליך אבנים, גם שמש בגבעון דוב ירח בעמק איילון. והמלחמה הזאת בעצם לא התחילה כמכוונת נגד ישראל. היא הייתה מכוונת נגד הגבעונים שהשלימו עם ישראל. המלחמה הזאת שאנחנו כאן פוגשים אותה היא מלחמה מכוונת כנגד עם ישראל. ישירות נגדה. המלחמה הזאת היא גם מצד אחד פחות משמעותית. זה לא לב הארץ, זה לא ירושלים כאן, כאן צפון הארץ. זה פחות חשוב, אבל מצד שני זה נותן לנו את השלמות של כל ארץ ישראל. והמלחמה הזאת כמלחמה היא הרבה יותר קשה. כאן אנחנו לא שומעים על שום נס. לא שמש ולא אבנים ולא שהשם שטף אותם באיזה נהר. כל המלחמה כאן נעשית על ידי ישראל. וזה מלמד אותנו על זה שעם ישראל כבר הגיע לבגרות שלא צריך עזרה. בתחילת הדרך עם ישראל בלי ניסים לא מסתדר. ראינו את זה ביציאת מצרים, שם היו המון המון ניסים. ולאט לאט ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, אנחנו עוזרים כוח וגם נדרש מאיתנו לעמוד בעצמנו בכל המלחמה. וכאן גם המלחמה הרבה יותר קשה, כי קודם המלאכים א' לא התכוננו למלחמה עם ישראל, הם חשבו שהם הולכים להילחם עם הגיבורים, יהושע הפתיע אותם. כאן המלחמה מכוונת נגד ישראל, הם מכירים את ישראל והם מתאספים למלחמה נגדם במקום שהם יוזמים את הקרב, את הכל, לא כמו במלחמה הראשונה שישראל הפתיעו אותם. נוסף לזה, כאן יש גם פעם ראשונה רכב ברזל. מלחמה נגד צבא הרבה הרבה יותר משוכלל ממה שהיה קודם. יכול להיות שזה קצת שופך אור על מה שקורה היום במדינת ישראל. ההתחלה של הכניסה לארץ הייתה עם איזה מלחמות שעמדנו בהן, ברוך השם. המלחמות בהתחלה, קרבות הראשונים, לא היו נגדנו אלא נגד האנגלים. הערבים מרדו באנגלים. הם לא ראו את ישראל ככוח, לאט לאט יותר זה היה מכוון כנגד היהודים, כנגד הכוח היהודי. ואז המלחמה הייתה על הדרכים, בשיירות, לנתק את היישובים שלנו. ואז הייתה איזו מלחמה גדולה, מלחמת השחרור של כל המצדדים. שם זכינו להרבה ניסים. ככל שאנחנו יותר מתיישבים בארץ, כאן הולכת המלחמה ומתקדמת כנגד אולי אימפריות. כמו שכאן זה סוף המלחמה, מלחמה אחרונה, זה עם רכב ברזל, זה עם הרבה יותר כוחות, אבל גם אנחנו בינתיים הרבה הרבה יותר חזקים ממה שהיינו בהתחלה. המצב הצבאי והכוחות שלנו והתכנון והניסיון הוא הרבה הרבה יותר גדול. ואנחנו יודעים, כמו שהכיבוש של הארץ, זה לא היה מלחמה רגילה בשביל לכבוש איזו מדינה, מלחמה עם עם. פה המלחמה הזאת עניינה הייתה ליישב את עם ישראל בארץ. ובלי זה עם ישראל הוא לא ישראל, בלי ארץ ישראל עם ישראל הוא לא... הוא לא יכול להגשים את השליחות הגדולה שלו. אז המלחמה הזאת, כן, המלחמה של יהושע, היא מלחמה שאנחנו זקוקים לה בעצם לחיים שלנו, לקיום שלנו. זו לא מלחמה שמאיימת עלינו, הגויים לא באו להתקיף אותנו, אבל פה היינו צריכים לכבוש את הארץ, כי בלי הארץ אין לנו יישוב, אין לנו... או ההופעה השלמה של עם ישראל. אפשר קצת לראות רמז לזה, תסתכלו כאן, בדרך כלל הארץ נחשבת ארץ הכנעני והחיטי והפריזי. כאן תסתכלו, בפרק הזה יש פסוק דזיין, נקרא שם את כל ארץ הגושם, נקרא שם תיאור של כל מה שהוא כבש, ואת הר ישראל. פתאום יש הר שקוראים לו הר ישראל. פתאום זה לא הר של הכנענים, או הר החלק, בעל גד, פה זה הר ישראל. ואחר כך נדמה לי שגם יש ארץ ישראל. כל הר ישראל, בפסוק כ"ב, לא נותר ענקים בארץ בני ישראל. זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים שלארץ הזאת קוראים ארץ של ישראל. זאת לא נגמר כבר העניין של ארץ הכנעני. זה המיוחד שאנחנו צריכים להגיע אליו. גם בתנ"ך אנחנו כמעט לא רואים את השם ארץ ישראל. רוב הזמן זה ארץ הכנעני, ארץ כנען. יש מקום אחד שאנחנו רואים ארץ ישראל, זה במלכים ב', הם כתוב שם שארם, זה פרק ה' נדמה לי, ארם שבור נערה מארץ ישראל. והמקום הבולט ביותר שהשם ארץ ישראל חוזר הרבה, זה בספר יחזקאל, כשהוא מדבר על הגאולה האחרונה. שם הוא כותב שהשם לוקח אותו לארץ ישראל, הוא רואה בארץ ישראל את ירושלים. וירושלים נקראת הר מרום ישראל. זה מלמד אותנו כאן המילים האלה על כוונה, שיש כאן איזה תוכנית וייעוד, שהארץ הזאת זה עניינה להפך להיות לארץ ישראל. זה לא מלחמה רק נגד העמים, אלא זאת מלחמה כדי שיהיה בעולם ארץ ישראל. שתהיה ארץ כזאת בעולם, כי היא הרצון האלוקי, ריבונו של עולם שוכן בעולם דרך עם ישראל ודרך ארץ שתהיה ארץ קדושה. זה רק כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל אנחנו רואים את התכלית. בספר שופטים השם ארץ ישראל לא נמצא, כמה שאני זוכר. אולי אם יש יוצא מן הכלל צריך לבדוק את זה, אבל כרגע אני לא זוכר.
בשמואל.
בשמואל א', פעם ראשונה שאנחנו שומעים את המילה ארץ ישראל, זה אחרי ששאול עולה למלוכה. כאילו, עם ישראל מתגבש, ארץ ישראל מקבלת את התפקיד שלה. וירושלים נעלמת, חוץ ממקומות בודדים, ביהושע ומלך ירושלים, אבל אחר כך ירושלים כמקום נעלמת, עד שמופיע דוד המלך. כשדוד נלחם בגוליאת, עוד לא כבשו את ירושלים, אבל כתוב שם שהוא מביא את החרב של גוליאת לירושלים. למה זה כל כך חשוב? כדי להזכיר לנו, דוד המלך מגיע, המלכות של ישראל, כבר המלכות שתהיה מלכות הנצח של ישראל, היא תהיה המלכות לא זמנית ולא ארעית ולא מכינה, אלא היא המלכות שתהיה. והמלכות הזאת היא קשורה עם ירושלים. ירושלים זה הפסגה של ארץ ישראל, כמו שמלכות בדוד זה הפסגה של עם ישראל. כן, אז כאן, בפרק הזה, בפרק י' א', בחלק הראשון, יש מלחמה קשה מאוד, נגד צבא ושריון וכלים, שאנחנו עדיין לא רגילים, אין לנו שום דבר כנגד זה. ואנחנו מתפעלים מרכב הברזל, מהסוסים, המלכים קודם בירושלים ובחברון, אלה היו מלכים שבאו בחיל רגלים, אז אנחנו יכולים להציב כוח נגדם. וכאן אנחנו מתפעלים מרכב ברזל, ועלול להיות שאנחנו ניתן אמון ברכב הזה. ואולי אם ננצח אותם, אז אנחנו כעת בעצמנו נתחיל עם רכב ברזל. כאן ריבונו של עולם רוצה שנבין את הייעוד שלנו, והוא לא מרשה להשתמש ברכב הברזל. את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. לא לקחת את זה לנו. לא להתחיל להאמין ברכב ובכלי המלחמה שהם מאמינים בהם. אנחנו צריכים שהאמון שלנו יישאר בשם, ולכן הקדוש ברוך הוא כאן מצווה אותנו לא להשתמש ברכב הזה. אנחנו לא הולכים לחכות את הגויים להיות במקומה. לנו יש השליחות שלנו, הדרך שלנו, והדרך שלנו היא אפשר להילחם וצריך להילחם, אבל לא לבנות כמו הגויים שבונים את הכל על הנשק ועל הצבא ועל התכנון, אלא כאן יש לנו מלחמה שהיא באה לבסס את האמונה של עם ישראל.
אז מתי כן?
מתי אנחנו נצטרך לדבר זה? האידיאל לעתיד שלא יהיה כלי מלחמה בעולם.
זה בעתיד, אבל במלחמה עצמה, מה רע להשתמש בנשק בברזל?
עלול להיות שאנחנו נשים את כל הביטחון שלנו בכלים שלנו. ראינו את זה במלחמת יום הכיפור. אחרי מלחמת ששת הימים, התפעלו מאוד מחיל האוויר שלנו. הטייסים שלנו הטובים בתבל. אין טייסים כמו שלנו. חיל האוויר שלנו הוא חיל האוויר המובחר ביותר. ועוד כל מיני התפארויות. במלחמת יום הכיפורים איבדנו חצי מחיל האוויר. חצי מהמטוסים שלנו נפלו מהטילים של הרוסים. וכשתלינו את כל מבטחנו במטוסים, אז הם הכינו לנו גם נגד השריון. גם קיבלנו את הטילי הסגר, שלא היינו מוכנים לזה, ואיבדנו קרוב ל-200 טנקים בקרב עם מצרים. והמון טייסים שלנו נהרגו, וחצי מחיל האוויר שלנו ממש נשמד על ידי הטילים של המצרים, שהם הכינו שורה צפופה מאוד. אז שרון, כשתכנן את המלחמה במצרים, אז התכנון שלו היה גם להעביר את המלחמה לשטח שלהם. זה על ידי המעבר לקבל איזו אחיזה שם. והדבר השני, זה היה להשמיד את הבסיסים של הטילים שלהם. שאז האוויר יהיה פתוח לנו. ככה לא יכולנו לעבור, לא יכולנו לתקוף את מצרים. היה מין מסך של טילים, שכל מטוס שעובר נופל. ואז שרון בא עם הצנחנים ואחרים, תקפו את הסוללות של הטילים ונטרלו אותם. ואז היינו כבר יכולים להילחם בכלים שאנחנו רגילים להם. אבל רואים שכל בניין של מלחמה, של מעבר, שנשען על השכל האנושי, על הכלים האנושיים, הוא מסוכן. כי קראתי פעם מאמר של מישהו בעל דרגה צבאית גבוהה, שהוא הסביר למה לעם ישראל יש עליונות במלחמות על הגויים. אז הוא תיאר את זה, זה יהודי לא דתי, אבל הוא אמר שיהודים למדו גמרא אלפי שנים. ובגמרא למדו שעל כל בעיה צריך למצוא פתרון. וצריך לחדד את הראש ולמצוא איך אנחנו פותרים את הבעיה. אז היהודים היו תמיד אנשים שמאלתרים. לא בונים על איזה תוכניות, הם מקובעים, ואז לא יכולים לזוז מזה. והגויים הם בנויים על תוכניות. גם הערבים, גם הרוסים, יש להם תוכניות, יש להם כל מיני מודלים, איך נלחמים, נלחמים עם שריון, נלחמים עם סוללות תותחים, ארטילריה, מכשולים צבאיים, כל מיני. וברגע שעם ישראל למד מהם והתחיל לבנות את התכנון המלחמה בדומה לגויים, הוא הפסיד. אם כך היה במלחמת העולם השנייה, שהצרפתים חשבו שהם יעצרו את הגרמנים, קראו לזה קו מז'ינו. הם תכנו לכל אורך הקו עם גרמניה, וכל היה מלא עם עמדות נגד טנקים, נגד תותחים, עכשיו הגרמנים לא יפרצו אף פעם. ואז הגרמנים כבשו את הולנד ובלגיה, ובאו מהצפון לצרפת, שלשם לא היה שום הגנה. רואים שמפסידים. כשאתה בונה על איזה תוכנית ואתה מקובע בתוכנית הזאת, אתה משלם את המחיר. ככה אנגלים בנו את סינגפור. סינגפור היה מבצר שנחשב המבצר הימי הגדול בעולם. היו שם כמיליון חיילים, וזה היה מוגן מהים מכל הצדדים. והיפנים כבשו את מלאיה ונכנסו מהמקום שהוא לא היה מוגן, וכבשו את סינגפור, וכל הצבא האנגלי שם נהרס, בגלל שהוא בנה את הכל על התוכנית שהם יבואו דרך הים. לא עלה על דעתם שיבוא מישהו שיכבוש את כל הודו-סין, כל תאילנד, את כל הארצות מצפון, ויגיע לסינגפור, וזה מה שהיפנים עשו. וכך בתחילת המלחמה, אלה שבנו על תוכניות וסגרו את עצמם בתוך זה, הם הפסידו. מלחמת יום הכיפורים אנחנו בנינו על קו בר לב. בנו על זה שיש לנו קו של מעוזים, ויש כל מיני להב יורים, שאנחנו נכסה את מפרץ סואץ בנפט, לא יוכלו, זה הכל יבער, לא יוכלו לעבור את זה. והמצרים ידעו, והם היו להם אנשי קומנדו שניתקו את כל צינורות הנפט, אי אפשר היה בכלל להשתמש בזה. את המעוזים הם עקפו מאחורנית, נגד הטנקים היה להם את הסגרים, ונגד חיל האוויר שכל כך שמחנו עליו, היו להם את הטילים, את ה-SA של הרוסים, וככה שילמנו על התכנון הזה, שכאילו אנחנו עוצרים את המלחמה על ידי זה שאנחנו בטוחים במעוזים שלנו, בנשק שלנו, וזה גם חינוך שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, כמו שחזל אמרו, כשישראל, כידיו של משה, שוברות מלחמה, עושות מלחמה, וכשישראל מסתכלים כלפי מעלה, יהיו מנצחים. ואם לא, מסתכלים למטה על הנשק שלנו, על הכוח שלנו, אז מפסידים. אז זה לא שלא צריך להכין תוכניות ולא להכין מגינים, אבל לבנות את כל הקונספציה שלנו שהכל זאת הדרך וזה, כעת אנחנו מסודרים ואנחנו יכולים כבר לחגוג את הניצחון בלי שעוד נלחמנו, אז על זה משלמים ביוקר. כאן רואים את זה שהשם מצווה לא לקחת את רכב הברזל, לא להשתמש בסוסים. אחר כך הקדוש ברוך הוא לא עשה, בימי דוד, בזמנים האחרים, כי הם היו אנשים שהם היו בטוחים בשם, והם נלחמים עם מה שיש. המלחמה, קודם כל, עם הבירור שאנחנו צודקים. קודם כל, להיות בטוחים שהמלחמה שלנו צודקת, המלחמה שלנו ישרה. זה דבר ראשון, שכל החיילים וכל העם ידע שאנחנו נלחמים על דבר צודק. דבר הגון, דבר ישר, ומתוך כך אנחנו בטוחים בעזרת השם. אחרי זה, יש מקום לתכנן תוכניות, לעבוד עם צבא, להכין את כל מה שאנחנו יכולים בכוחות שלנו, ולקוות שהשם יעזור לנו. אבל לבנות את הכל על הכוח, זאת טעות. וזה לא רק אנחנו, בכל הדורות, בכל העמים, כשבנו על תוכניות כאלה, הם נפלו. הרומאים בנו כנגד הגרמנים, ואז כל הצבא הרומאי קרס בזמן נדידות העמים. זה בכל הדורות, כשיש איזה עם שבוטח יותר מדי בתוכניות ובצבא ובכוחות שלו, ככה זה היה מלמדים אותנו לבר כוכבא, שבהתחלה הוא היה מנצח, עד שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור לנו, רק אל תפריע לנו, לא תסען ולא תסקוף. אז הוא נפל. כי אצלנו קודם כל להיות בטוחים בשם. ולכן כאן השם אומר ליהושע, קודם כל אל תפחד, בידך נתתי אותם, אבל השם כאן לא בא לעזור. כדי שנדע, זה ניסיון עוד יותר קשה. יש ניסיון שאנחנו יוצאים למלחמה נגד אויבים, והשם עוזר לנו עם ניסים, כמו שהיה במלחמה הקודמת. השם השליך עליהם אבנים גדולות, השם העמיד את השמש ואת הירח. כאן השם לא בא לעזור. ועם זה צריך להאמין שגם מה שאנחנו נלחמים זה עזרת השם. למרות שזה נראה כאילו אנחנו נלחמים, אבל להאמין בלי ניסים שיש נס, שיש נס נסתר. לא, אפילו בלי נס גדול. וכאן עם ישראל עמד בזה. כאן אנחנו רואים שהמלחמה פה הייתה הרבה יותר כוללת. היא מלחמה שבמובן מסוים התחילה גם לכלול את חוץ לארץ. כי אנחנו רואים אל המלכים אשר מצפון בהר, דבר מעניין, יש כאן במילה, מילה צפון, היא תמיד רק כשהיא בנסמך זה צפון. צפון הארץ, צפון, אבל כשהיא לא בנסמך, אז זה מצפון. אז כאילו רוצים להגיד לנו שיש כאן איזה צפון של איזה דברים שאנחנו לא יודעים עליהם. יש כאן עוד מלכים, עוד כוחות שבאו מהצפון. בדרך כלל רכב ברזל, אנחנו יודעים שזה היה העבודה, הסגנון של המלחמה, של האשורים, של הארמים, כן, אלה שבאו מארצות גדולות. זה מיוחד לאימפריות שמלחמות בעוצמה גדולה מאוד. ולא מצרים, אלא עם רכב ברזל. אבל אלה שבונים על הרים ועל מצודות, הם לא יוצאים למלחמה במקום פתוח. רק אלה שהם בהיקף הרבה הרבה יותר גדול, הם נלחמים עם רכב ברזל, כי הם צריכים גם איזה מרחב לרכב. וכאן הם באו, המלחמה הייתה על מי מרום, איזה מקום פתוח. הכנענים ממזרח ומים, והאמורי, והכתיב, והכנזי, והיבוסי בהר, והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה. זה, אנחנו רואים כאן, זה לא רק המלכים שבהרים, בגליל, גם אלה שעל שפת הים, גם אלה שעל החוף, ויצאו הם בכל מחניהם עמם, עם רב כחול אשר על שפת הים, לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ויוועדו כל המלכים האלה, ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם ישראל. הם בחרו גם את המקום של המערכה. מקום שנוח מאוד, כנראה יש שם איזו שפלה גדולה, איזה, כמו שאנחנו, עם מי מרום, יש כאלה שמזהים את זה על ימת החולה, כן, להבדיל מהכינרת. קודם הוא הזכיר את הכינרת, נגב כינרות. בשפלה, כן, אז ממרום כנראה שזה ימת החולה, שיש שם אזור שלם שהוא כולו פתוח, שזה לא הרים ויש מרחב לרכב, אפשר לבטא את הכוחות הגדולים, כן, ממונעים, זה הטנקים של אז. וזה אולי מפחיד את ישראל, אולי ישראל ינסו למשוך אותם למקומות אחרים. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, לא לפחוד, ללכת איתם למקום שלהם. ואתה תנצח אותם במקום שהם מאמינים בו. אל תירא מהם, מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל. את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. להראות, אנחנו לא סומכים על הרכב ולא פוחדים מהרכב. אנחנו את הרכב בעצמו, עם הסוסים, עם כלי המלחמה, אנחנו נעבור. ויבוא יהושע בכל עם המלחמה עמו, יהושע בעצמו הולך בקרב, נותן עידוד גדול מאוד, שהמנהיג הגדול נמצא יחד עם כולם, ולא מישהו ששולח אותם, והוא פוחד, אלא הוא בעצמו נמצא שם, והוא בוחר את עם המלחמה, הוא לא בוחר את האנשים הרגילים, מלחמה קשה מאוד, אז כאן בוחרים את הנבחרים ביותר, עם המלחמה, עמו עליהם, על מי מרום פתאום. בכל זאת היה כאן איזה מהלך צבאי מפתיע, כי זה היה במהירות גדולה מאוד, שהם לא ציפו. הם הכינו את הצבא שלהם, והם עשו את ההכנות בזמן שנוח להם. כשהם מתקבצים, אז ישראל נמצאים בדרום הארץ, כמה זמן זה ייקח להם לעלות צבא, בלי סוסים, בלי רכב, זה ייקח הרבה זמן להגיע לשם, ויהושע הגיע במהירות גדולה מאוד. כאן המהירות הייתה חלק מהתכסיס המלחמתי. פתאום, זה היה בהפתעה, ויפלו בהם, הביטוי הזה ויפלו בהם, זה היה נראה כאילו שהם נפלו עליהם. לא הספיקו לראות מאיפה הם באים. כן? ויתנם השם ביד ישראל, ויקום וירדפום עד צידון רבה. כן, המלחמה היא מי מנרון עד צידון רבה, צידון רבה, צידון גדולה. כן, זה בלבנון כבר. ועד משרפות מים, לא ברור מה המקום הזה, אבל יכול להיות שזה היום יש ליד הדרה, מקום ששם מכינים מלח, ליד האטלית. כן, יש שם מקום שהחום של השמש עוזר לייבש את המים של הים ולהכין מלח, שם יש תעשייה גדולה של מלח. אז יכול להיות שהיה משהו כזה, שזה נקרא משרפות מים, ושורפים את המים כדי להפיק את התוצרת. ועד בקעת מצפה מזרחה, יכול להיות שזה בקעה בלבנון. ויקום עד בלתי שיר להם שריד, ויעש להם יהושע כאשר אמר לו השם, את סוסי מעיקר ואת מרכבותיהם שרף באש. אז זה קודם כל הניצחון בקרב. שלב שני, ללמד את הגויים מה זה ליזום מלחמה נגד ישראל, שזה עולה להם ביוקר. כעת הוא הולך להילחם עם הערים, ובמיוחד עם העיר שתכננה את כל המלחמה. וישוב יהושע בעת ההיא, עכשיו, אחרי שהגיעו לצפון, חוזרים למקומות המבוצרים שלהם. וילכוד את חצור ואת מלכה עיקר בחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה. וירקו את כל הנפש שבא לפי חרב, אחריהם לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש. אין עונש לדוגמה, שכולם יקלטו מה זה לתכנן מלחמה נגד ישראל, כמה שחשוב להרתיע את הגויים, שבזמן שלנו לא מבינים.
לישראל לא מת אחד?
מה?
לישראל לא מת אחד?
יכול להיות שמלחמות כן נופלים, אבל אנחנו רואים במלחמת מדיין, כתוב שם שהם פקדו את כל אנשי הצבא, ויקחו שם אלפים, ואף אחד מהחייל כאילו לא עבודה, פקדו את אנשי החיים ולא נפקד מאיתם. אף אחד לא נפקד. אולי גם כאן?
ולמה זה נשמה ולא נפש?
נשמה זה שם כללי. להראות נשמה זה שם שיותר נוגע לא לחיים הפרטיים, אלא לחיים הרוחניים. לגויים יש איזה כוחות רוחניים שמיוחדים להם, שעל זה מבססים כל האידיאלים שלהם, התוכניות שלהם. אז זה נקרא נשמה. כן, אז הוא הרס את זה שלא נשאר, התרבות הזאת נמחקה. ואת כל הרי המלאכים האלה ואת כל מלאכיהם לחד יהושע והקם לתפארת ותרים אותם, וזה כל הרי המלאכים, כנראה אלה שקודם הזכירו אותם. כאשר ציווה משה עבד השם, רק כל הערים עומדות על תילם, לא שרפה מישראל. תולתי את חצור לבדה, שרף יהושע. העיר הזאת היא קיבלה עונש לדוגמה, מחקו אותם על פני אדמה. כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. וכאן, כשסיימנו את המלחמה, אז אנחנו חוזרים ומזכירים, כן, שכל זה שליחות של השם. שליחות של השם על ידי משה רבנו. ויהושע בן נון הוא הממשיך של משה רבנו. זה לא משהו פרטי שלו. ויש כאן המשך מכל הבנייה הכוללת של עם ישראל, של התוכנית הגדולה שהשם מצפה מישראל לבנות ארץ מיוחדת. וכל זה בהמשך לאותה שליחות, אותו ייעוד גדול, מקורי מריבונו של עולם. עד שנאמר, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. קשה מאוד להגיד דבר כזה, שיש תלמיד של רב שאומרים שהוא לא זז אפילו במשהו מדברי רבותיו. כן? כל דבר ודבר הוא עושה בלי להכניס כאן את הפרטיות שלו. כולם שיודעים שמשה רבנו, השכינה מדברת מגרונו, זה לא שלמשה רבנו יש רעיון אחד, לי יש את האישיות שלי, לי יש את הרעיונות שלי. אני תלמיד של משה רבנו הזה, את הרוב אני אלך בדרכו, אבל יש לי גם מה לעשות לבד. אבל אם מבינים מי זה משה רבנו, אז ממשה רבנו לא זזים בכלל.
זה
החזן
לא
אמרו
על יושע שהוא לא
כבש את כל הארץ. זה על ההמשך, אומרים את זה כאן, על הפסוק בי"ח, ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה, חז"ל אומרים שהוא השתהה במלחמה. כי הוא חשב שכל זמן שיש לו מלחמה הוא יחיה.
אז
איך הוא התחסת
את כל מה שציווה אותו משה? זה בעשה הכל.
במה שהוא עשה, אבל הוא עשה את זה לאט.
לא,
הוא
לא סיים.
הוא
סיים.
הוא
עשה
הכל.
הוא קצת משך את זה. בכל מה שהוא עשה, זה היה השליחות של משה. כאן לא רק כאשר ציווה השם את משה, אלא את משה עבדו. כן, ההדגשה הזאת שמשה הוא עבד השם, משה הוא נושא דבר השם.
זה משה לא כתוב.
נכון. אבל יהושע השתדל להתאים את עצמו למשה רבן. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, כעת זה סיכום של, לא רק של הפרק הזה, של כל הפרקים הקודמים, כל המלחמות. כי היינו כעת בצפון, וכעת חוזרים לדבר על הנגב. רואים שיש כאן הכללה ולא המשך של מה שהיה עד כעת, המשך המבצע או המלחמה המפורטת. את כל הנגב ואת כל ארץ הגושן, וכבר על הגבול של מצרים. ואת השפלה ואת הערבה ואת הר ישראל ושפלתו. מה זה שפלה? שפלה זה לא בדיוק חוף הים, כי ראינו שיש מקומות שכתוב חוף הים. יש בארץ ישראל שלוש מדרגות. יש הערים, יש חוף הים, ויש השלב באמצע שהוא משתפלים למטה. כמו שכאן יש לנו בארץ. בחוף הים, אזור של רמלה, לוד, שלבים, כל אלה נקראים שפלה. הם לא מקומות כמו החוף, גם האוויר שם, גם התנאים שם הם שונים, הם יותר השפלה. בדרך כלל יהודים, בזמן בית ראשון ובית שני, לא ישבו כל כך בחוף. ישבו בעיקר בהרים ובשפלה.
אבל פוסקים שנחלקים לגבי הגבול הדרומי של ארץ ישראל. כן. נסביר את הפסוק הזה בצורה שונה, זאת אומרת, מי שסובר שזה ארץ ישראל, אז יהושע כבש עד גושן, כי זה חלק מהציבורי, ומי שאומר שזה לא ארץ ישראל, אז המלחמה התגלגלה והם הגיעו לשם.
יש אומרים שארץ גושן כאן זאת לא ארץ גושן שנזכרת בראשית, שישראל ישבו בארץ גושן.
מפני הקושי הזה.
כן, כן. אנחנו יודעים שגם את הפלישתים הוא לא מחק. הפלישתים נמשכו מאות שנים לעשות צרות לישראל. הערים שלהם לא נכבשו, אז מה שכתוב כאן שהוא כבש את עזה ואת גולה, זה כאילו מהכוח שלו בסוף הגיע גם לזה. כאילו כאן הפסוקים האחרונים, הם בעצם מדברים על כלל ישראל שיעשה במשך הדורות, ולא מה שהיה בימי יהושע. אבל שזה התחיל מכוח המלחמה של יהושע. יהושע היה כובש הארץ.
מה זה הר ישראל?
מה זה? אני לא יודע, לא ראיתי גם שמפרשים על זה. נטייה שלי להגיד שהר ישראל זה ירושלים. המקום שהוא הכי ישראלי בכל ארץ ישראל. אני צודק
תמיד בדבר הזה.
מה הוא כותב?
ישב
פה
ישראל
אבינו ונקרא על שמו. אז מה זה? חברון? למה זה הר ישראל? למה זה חשוב לנו לקרוא לזה?
למה
זה?
יעקב אבינו ששכן שם ונקרא
על שמו. חוץ מכאן אנחנו לא מוצאים במקומות אחרים שקוראים לזה הר ישראל. יש מקום שכתוב על חברון, שהיא מעל המכפלה סמוכה לפתח גן עדן, שמשם עולים לגן עדן. אבל שער השמיים, שזה שייך לנשמות, זה בירושלים, זה לא... וברכה השם מציון, כי שם ציווה השם את הברכה החיים עד העולם. כך יש בשערי אורה וכמה מקומות שהנשמות יורדות, ורבנו בחיי בעצמו כותב שמה זה כרת, כתוב בפרשת החרמות, ונחרטו הנפשות. לא דבר כזה שבאמת השם יערוס את הנשמות עד הסוף. אין דבר כזה. נשמה של ישראל אפילו מגלה עריות, היא לא תשמד לגמרי. חלק השם, לא ייתכן שיעבור מהעולם. כלומר שמה שכתוב כרת, שהם לא יזכו לעבור דרך השער של ירושלים לשמיים. זה הכרת. שהם יתקיימו, אבל לא בקיום המכובד של ישראל. בקיום המכובד של ישראל, ששם כל אוצר הנשמות עובר דרך ירושלים. זה נראה לי ששם זה נקרא הר ישראל, כי שם הריכוז של כל כלל ישראל. כן, עיר שעושה את כל ישראל לאחר, זה ירושלים. סיכום, ימים רבים עשה יהושע את כל המלאכים האלה מלחמה, לא הייתה עיר אשר יושבים על בני ישראל, זה גם חלק מכל המלחמה שלנו, שטובתנו השם עושה שלא ישלימו איתנו. אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה, זה מעט השם לחזק את ליבם כדי שנוכל להחרים אותם. כמו שכעת אנחנו מנסים כל הזמן ללכת לקראת הגויים והקדוש ברוך הוא זה שאי אפשר יהיה להשלים איתם. אנחנו נהיה מוכרחים להוציא אותם מהארץ. לא תהיה ברירה אחרת. או שרוצים לחיות או שרוצים... אז בלית ברירה הארץ תהיה ארץ ישראל כמו שצריכה להיות. שאם היינו עושים את זה מלכתחילה, אם היינו מספיק מאמינים בייעוד שלנו, לא היינו מנסים לעשות ארץ כזאת שיש בה ארץ דו-לאומית או ארץ מחלקים את הארץ. זה אין ברירה. ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן הנהר. כבר קודם ראינו את זה שהוא כבש את הדרום, אבל כנראה שאת הענקים זה היה בשלב יותר מאוחר, כי כתוב ויבוא יהושע בעת ההיא, כאילו תיאור של איזה זמן מסוים שאפשר היה להחריט את הענקים, לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. מעניין, זה לא כל חמשת סוני פלישתים, מדלגים כאן על אשקלון ועל עקרון. ויקח יהושע, כנראה אשקלון היא יותר דרומית ועקרון היא יותר פנימית. מאז הגעת לאשדוד היו יותר מרוכזות. ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר השם למשה, ויתנה יהושע למחלה על ישראל כמחלקותם ושבטיהם בארץ שבטם למלחמה. אנחנו יודעים שקדושת ארץ ישראל היא על ידי שכובשים אותה בשם כל ישראל. כמו שכותב הרמב״ם, שאם כובשים אותה בשם שבטים יחידים, אז זה לא ארץ ישראל. אז בזה שיהושע הכריז שכל הארץ שלנו, וכבר חילק אותה בנחלה לכל שבטי ישראל, זה בעצמו עשה קידוש על כל ארץ ישראל, גם שהשבטים ילחמו יותר מאוחר, זה לא משנה, זה בא מכוח ישראל, וכבר הארץ נתקדשה. כל מה שהכרזנו עליו זה תופס. כי ההכרזה באה בשם ישראל, והחלוקה הייתה על פי הגורל, על פי השם, עם ישראל, אז ביחד. יש כאן את הסיכום של קדושת הארץ שחלה על כל הארץ, על הצפון ועל
דרום. אומרים, הקדושה הראשונה הייתה לי כיבוש.
שמעתי על אנשים, יש אנשים שהם ביישובים, שהם מביאים ילדים, לא רושמים אותם בשום מוסד, מביאים בבית שלהם, מגדלים אותם בחינוך שלהם, הם לא רושמים בשום מקום, הם גדולים. חשבתי אולי, זה לא, לי זה לפחות לא מסתדר לפי מה שאני הבנתי, לפי הארץ.
כי הם לא מכירים במדינה?
אני לא יודע, זה נראה לי ממש לא בסדר, זה נראה ככה. רציתי להגיד כמו אחרים שלא מכירים במדינה, אז חשבתי לא מכירים. זה נראה ככה.
נכון, יש נטייה של אכזבה קצת מההנהגה, מהממשלה, זה גורם לאכזבה מהאמונה בעתיד של עם ישראל. אולי זה יהיה רק על ידי נס, אבל עם ישראל של היום אין תקווה.
אתה מדבר כביכול אנשים שהם מזוהים עם הציבור שלנו.
כן, אבל כנראה, לפעמים אל תדון את חברך, אל תנחמד בשעה בשעה שמתו מותה לפעמים, לפעמים הם סובלים כל כך מההתנהגות של הממשלה, של השליטים של הממשלה. הם מגיעים למשבר. כמובן לא מקבלים את זה, ברור, אבל אפשר קצת להבין מה שקורה. זה תקווה שזה יעבור.
הכיבוש, אומרים שהכיבוש הראשון היה על ידי, הקדושה הראשונה על ידי הכיבוש, ולא על ידי האמירה או... אז מה זה משנה אם יהושע חילק את זה ל... רק הכיבוש?
יום שהיה כיבוש, והכיבוש כבר מכריזים שארץ שלנו, והוכחנו את זה על ידי הניצחונות, על רוב המחנות ורוב הכיבושים של הגויים, אז כעת הארץ מתקדשת בדיבור שלנו. בדיבור שלנו יש משקל כשיש מאחריו מלחמות שניצחנו.
זה אבל ההבדל בין קדושה בית ראשון לקדושה שנייה. קדושה שנייה זה היה על ידי דיבור, זה הקדושה לא פסקה.
לא על ידי דיבור, אלא על ידי יישוב. יישוב וקידשו אותו בצורה של קדושה על ידי סנהדרין, ישיבה בבית המקדש, קורבנות.
בית שני זה לא היה על ידי דיבור הקדושה איתה?
דיבור שזה על ידי סנהדרין, זה גם הכרזה שמקדשים את ארץ ישראל.
אבל אפשר לסיים.
ומכוח התורה, זה באים בכוח התורה, כי שם לא היינו שום כיבוש. שם הארץ הייתה ביד הפרסים. והשייך שיהיה לנו שום כיבוש. אבל באמת, הקדושה הזאת היא פחותה.
אבל הקדושה הראשונה לא פסקה, הקדושה הראשונה פסקה.
קדושה הראשונה פסקה בגלל הכיבוש של הגויים, אבל קדושה שנייה היא לכתחילה הרבה יותר חלשה. כל המצוות של קדושה שנייה הן דרבנן.
אבל הם לא פסקו, הם לא מתו בקדושה הראשונה, כי הקדושה הראשונה הייתה בכיבוש וכיבוש.
יש איזה מינימום שנשאר בישראל, גם כשישראל גלו, גלתה שכינה עמהם. למרות שישראל הם לא עובדים, אבל להגיד שזה אותו דבר כמו שהשכינה בארץ ישראל, אין מה להשוות. ושכינה בגלות. טוב.